יובל למלחמה. מגזין חג עם אריאל ברמן.
כאן 20, תראה, אם זה כבדי, מזל, אל תפחד מהם כל כך.
הקרבות שמנהלים עכשיו, אלה קרבות כאלה אחרונים בטרם בריחה, או שהם התארגנו מחדש והם מתכוננים להדוף את ההתקפה שלנו?
אני מניח שמספיק קטושים.
כאן פגז, הוא תבור. האם אתה כבר עולה לעמדות תבור? כאן פגז, אני כבר עומד בעמדות ומתחיל להשיג מספר מטרות של רכב רע שטיפסו על היד, עבור. חיובי, וטיפסו גם טנקים, טיפסו גם בכבדים, האם אתה מזהה כבדים וכמה עבור? תשים לב, אני שומע דיווח מיחידות שלנו, שכאילו קצת מערבה ממך, יש כלים של המצרים, אבל זה לך יהיה קשה מאוד להבדיל בין שלהם לבין שלי. תשים לב מאוד, עבור. רות, אני כל הזמן מדגיש להם בזה עבור. רות סוף, האם אתה מזהה קדימה, הטירנים שלי נוסעים אחורה עבור?
אנחנו כבר אין לנו כדורים כאן עבור.
זאת חן 20 של טייגר, תפסיד אחר אחד ותתן תיאור מצב לפי צפון דרום ולא ימין צפון.
נראה לי שזה הקרב האחרון או אחד הקרבות האחרונים שלהם, אני לא מאמין שיש להם עוד מספיק כוחות בשביל להתקדם.
זה קולו של מטוס הפנטום, בו אי אפשר לדאוג. הפנטום שהוא, כמה שידוע לי לפחות, אימת הכוחות המצרים.
שלום לכם ומועדים לשמחה. לפני 50 שנה בשעת צהריים של יום הכיפורים, נשמע ברחבי הארץ צפירת הזעקה, שבישרה על תחילתה של מלחמה, שנמשכה 19 ימים, ונקראה לאחר מכן מלחמת יום הכיפורים. ארבעה ושפיזין שהיו ביום כיפור ראו וגם בסוכות, מתארחים הערב בסוכת כל חי, כדי לספר לנו על מה שהיה, ועל מה שצריך ללמוד ממה שקרה. עכשיו, לפני שאני אפנה אל האושפיזין המכובדים, אני חייב לומר לכם המאזינים, שמזל שניתן גם לצפות בנו, כי אחרת קשה להבין איך אותם ארבעה רבנים אושפיזין שיושבים כאן, הם אותם לוחמים שהיו אז בקרבות של המלחמה. הרב יצחק גרוסברגר, שמבקש ממני לקרוא לו איצ'ה, למה?
כך קראו
לי בבית.
איצ'י, והחברים לא מצא להם חן בעינם את השם איצ'י, הוא איצ'ה.
איצ'ה, ומאז איצ'ה, אבל למה לא הרב? הדמותך מידע עליך.
למה לא רב?
כן.
אני אומר לך למה לא רב, כי מעולם לא הוצאתי כושר דיינות לרבנים. אם הייתי מוצא, אולי הייתי רב.
טוב, אז אתה בזמן המלחמה שימשת בתפקיד לוחם יקאפ. יחידת קבורה פיקודית.
נכון.
156.
אוקיי. מיד נחזור לזה. לידך, הרב יעקב רוז'ה, התארים הם רבים כמובן, מאז ימי המלחמה ועד היום, אבל באותם ימים, חייל גם באותה יחידה?
חייל באותה יחידה, ממש.
בני כמה הייתם אז?
צעירים.
סביב ה-20?
קצת, 20.
כן, אוקיי. בצד השני, יושב הרב, אהרון יצחק לפידות, סגן הרב של פיקוד דרום, שלום.
אז,
באותם ימים, גם אתה התקדמת מאז, בעוד כמה תפקידים, אבל כבר אז זה סוג של תפקיד בכיר יחסית.
נכון, נכון.
ולצדך הרב רענן נאמן, טייס, אז טייס, היום עדיין טס?
היום בגמרה.
היום טס בגמרה. בוא נוודא ששומעים אותו כמו שצריך, כן, בסדר. מתי פעם אחרונה טסת בכל זאת?
במדלת.
זה פעם אחרונה שהטסת.
כן.
אבל טסת מאז או שגם...
לא, לא.
זהו?
אמרנו.
ברגע שאתה לא מטיס, אתה לא טס כי אתה לא סומך על הטייסים?
לא.
אז למה?
זה שטוב לי בגמרא, אני לא צריך את זה.
בימים ההם, בתור חייל, שהגיע להיות טייס, אני מניח שזה היה איזשהו מסלול מפרך, שהיה צריך לעבור כדי להגיע לזה, אז הכרת את הגמרא, או שזה משהו שקרה בהמשך?
אני קיבוצניק במקור, חוזר בתשובה, ברוך השם.
אז איך זה קרה?
אני, הסיפור שלי הוא, לספר קצת? הסיפור
נתחיל.
שלי, הסיפור שלי הוא כזה, הוא מתחיל בעצם שהייתי, גמרתי קורס טייס, מלחמת התשה, מלחמת התשה בגיחה, עם פנטומים, בתוך מצרים, המוביל שלי נפל בשבי, יגאל שוחט.
זאת אומרת, המטוס נפגע?
כן, והמטוס שלי נפגע, והרבה רסיסים, ורסיס אחד עבר דרך יד שמאל שלי, וריסק אותה, את כף היד, ואני, ירו עליי, אמרו לי אחר כך אנשי הלמד א', שירו עליי בין 10 ל-12 טילים, רק עליי.
וואו.
והשתוללתי מהמטוס כמו חיה רעה, והצלחתי בסייעתא דשמיא הנוראית לצאת משם ולנחות ברפידים.
ומשם היישר לבית החולים, אני מניח.
ומשם כמובן, זה היה המהלך. רק כשהגעתי שם, אמרתי לרופא, הייתה לי יציאת מצרים, ולעולם לא תבין מה זה יציאת מצרים. הייתה לי יציאת מצרים. וזהו, בבית חולים, ראש הממשלה גולדה מאיר בא לבקר, ושאלה אותי מה אתה רוצה לעשות. פצוע, נכה, היה שם מלא נכים.
נפגעת ביד באופן משמעותי.
כן.
חסרות
אין,
אצבעות.
אין כף יד, אין כף
אין יד. כף יד כן.
להרים את היד שירו במצלמה. בקיצור,
לא. לא חובה. בסדר.
לא חובה.
איך שאתה רוצה.
ואמרתי לה, כן, אני רוצה לחזור לטוס, היא מאוד נבלה. הסתובבה למוטי הוד.
היא נבלה בשבילך או היא נבלה בשביל המטוסים?
היא גברת, לא נראה לה. אחר כך שפשוט שיפרו לי, אחר כך היא הייתה בארצות הברית, היא סיפרה את הסיפור הזה, כי זה מאוד נגע לה. ואז הסכימו שאם אני יכול לחזור, אני אנסה וזה, אני אחזור, וחזרתי לטיסה ברוך השם, ובמלחמת יום כיפור הייתי בטייסת 101, טייסת מיראז'ים,
אוקיי, אז מה שקרה ביום כיפור,
וזהו.
עוד נגיע בהמשך.
זהו, חזרתי לטוס, ברוך השם.
הרב לפידות, איך תופסת אותך המלחמה? ידעתם משהו לפני, הרחתם, הרגשתם?
כמה אנקדוטות שאני אביא עכשיו, יסבירו איזה הפתעה הייתה לעם ישראל בימים ההם ובשעות ההם. אחת מהם, ירדתי לבה"ד 1, בית ספר לקצינים של צה"ל, יום כיפור, כדי להתפלל עם החיילים ולדרוש לפניהם וכולי, כי כך נהגו הרבנים הצבאיים בכל יום כיפור. והמעניין הוא שאשתו של ידידי וראי, הרב זינגרביץ', אמרה לנו, אם אתם בנקו בצבא ולא בבית, אז למה אתה תהיה בבה"ד 1 והוא יהיה ברפידים, שני המקומות האלה היו נחשבים עורף. רדו למוצבים, אם כבר, אז תהיו עם החיילים ביחד.
אם כבר, אז כבר.
אז את המשמעות כולכם יכולים להבין מה המשמעות. בכל מקרה, עברתי לפני התיבה שחרית ומוסף, ואז הצוערים, בבה"ד 1 זה נקרא צוערים, המועמדים להיות קצינים, אומרים לי, הרב, בוא נתפלל כבר גם מנחה. כמובן, בלי לדעת שום דבר ממה שצפוי לנו. ואז אני אומר להם, אני עייף, אנחנו מותשים, נלך לנוח, ניפגש בשלוש. ב-11:50, אני לא זוכר בדיוק, הייתה הזעקה הנוראית, שאז עוד לא הבנו מה משמעותה, אבל כאשר ניגשתי לבית הכנסת ב-15:00, הייתי היחידי בבית הכנסת, כיוון שכל הצוערים כבר עלו על כלי המלחמה, והצטוותו ונסעו לכיוון סיני.
כאשר... אתם הייתם באזור דרום.
כן, באזור מצפה רמון.
כן.
זה רק ממחיש עד כמה חוסר ידיעה. יותר מזה, עוד סיפור קטן. כשאני הגעתי לבה"ד 1 יום קודם, בערב יום כיפור, המפקד לא היה, הסגן לא היה, הם גרו שם באזור, אבל הם לא היו בבסיס. ואז הפקידה התורנית אומרת לשני חיילים, תרדו מהקו כי אני רוצה לדבר עם המפקד והסגן. הגיעו כנראה אז איזה התראות ראשוניות. אני לא אשכח את זה שהם אומרים לה, את כנראה רוצה לדבר שיחה פרטית, אז את עובדת עלינו, כי הם
לא, לא, האמינו.
לא העלו בדעתם שהיא באמת צריכה להזעיק דחוף את המפקד ואת הסגן. זה רק מראה לנו שתי דוגמאות עד כמה ההפתעה הייתה מוחצת.
עוד מעט נשמע, כן. איך מייקלים את ההפתעה הזו, ממשיכים איתה הלאה, הרב רוז'ה, איך זה תפס אותך?
אני התפללתי ביום הכיפורים במניין של יוצאי חברון בבני ברק.
הכי רגוע שיכול להיות.
הכי רגוע שיכול להיות. אני לא ידעתי, כמובן שלא ידעתי שום דבר מה הולך לקרות. ברגע שנשמעה ההזעקה ב-12:50, לפנה התפלל אחד מוותיקי היחידה. לא הכרתי אותו, אבל הוא סלב אחורנית, אמר לי, אתה אצלנו ביחידה, אתה לא יודע מה מחכה לך.
הוא אמר את זה עוד לפני?
כן, כי הוא היה ותיק, הוא היה מבחינת ששת הימים כבר. אני לא זוכר את השם שלו, זה שירד לארץ בסוף.
הוא נהיה רב באורוגוואי.
בסוף המלחמה הוא נשבר פיזית בכל הרעיון, וברח מארץ פשוט. אבל הוא קיבל את זה קשה מאוד. תמונה שנייה, כן, אוטובוס, אני טוען שהוא עבד בחוב ירושלים בבני ברק. חולקים עליי.
אשלג.
לא, הוא עבד בחוב ירושלים. ככה אני מתעקש. ואנשי היחידה מתקבצים אחד, אחד, אחד.
מי הזעיק אתכם?
גייסו אותנו.
הגיעו, פשוט הגיעו.
כן, גייסו אותנו מוצאי החג.
מוצאי החג, זאת אומרת, חיכו עד הערב?
כן, כן, לא חילו עד החג, כן.
אוקיי.
עכשיו, אם ממשיך את מה שהרב אמר לגבי ההפתעה, אנשי היחידה באו באווירה על יזדה. באוטובוס שיורדים לכיוון בר שבע, שרים. זוכר את השריך.
למה? כי מה שרו?
כי חשבו, השם המלוכה הוא משה בוגעים. כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. כי חשבו זה מילואים, כיף, אתה מכיר כל הכיף.
לא הבינו שהתחילה פה מלחמה משמעותית.
לא הבינו, חשבו איזה אירוע, איזה חצי עיון, אווירה כזאת מאוד ככה ליזה וחגיגית. עד שגענו לבר שבע, שהוא תמונה שנייה, אני לא זוכר את הפרטים, האוטובוס חונה ברחוב בבר שבע, אין מי שיקלוט אותנו, ונשים צדקניות מהבתים מסביב, הבאת לנו ארוחות בוקר ברחוב. אז קצת התחילים לקלוט מה שקורה, ואז תמונה הבאה, דרך אגב, הנסיעה, מבני ברק לבר שבע, לילה שלם. יצאנו במוצאי החג, פחות
בבוקר. למה? בגלל התנאי הדרך, או כי נזהרו?
היה המון רכבים בכיוון של צפון. הגענו לשם, ניסיתי להירדם על הרצפה של איזה משרד, ואז כבוד הרב קורא לי, בואו להצחיל להמיס ארונות.
הרב לפידות פוגש אותך שם, מאיר אותך.
כן, הוא היה הפקד שלי כביכול,
הוא כבר היה בשטח בעצם.
כן, כן, כן.
אז הוא מאיר?
שנעזור להמיס ארונות, ארון דפתמיתים.
וואי, וואי. וכשאתה שומע את הבשורה הזאת, אתה מבין שאולי לא מדובר באיזה תרגיל.
הרגע שבו הבנתי מה קורה, זה שהייתי במתקן חללים ברפידים, אז זה קטע שאני לא יכול לשכוח אותו, נכנסים לחדר, היו שם 11 גופות, 10 חיילים וחיילת. כי לפני שהגענו, היה הפצצה על השקם שם, היום אין שקם.
על המרפאה.
מרפאה זה היה, הוא יודע טוב מדי. אני רק זוכר את הקטע שאני, כאילו, פקד עליי, אני הייתי חייל פשוט. אני לא זוכר מי זה היה, הוא אומר לי, טוב, תיקח אחד, בבקשה, אחד החללים, תשים אותו על השולחן, שתוכל לטפל בו בזיהוי. ואני אומר לו, אני מפחד. הוא אומר לי, גם אני מפחד. ואז תפסתי איפה אני נמצא. ואז התחיל המהלך.
לא עשו לכם לפני זה איזשהם הכנות, שיעורים?
איזה הכנות, איזה הכנות. הכל הייתה הפתעה גדולה.
לא, אבל כשאתה נמצא, אתה חלק מיחידת קבורה פיקודית, אני מניח שמדריכים אתכם לפני, לא? מה אמורים לעשות במצבים כאלה?
אני לא יכול, הראש שלך עובד אחרת. שיש מלחמה רק בלגן.
זאת אומרת, לא חושבים באותו רגע על כל מה שלמדו קודם.
בעיקר אתה חושב, אתה שומע בדרך המון חללים. יש לחץ עצום על מפקדים ועלינו. מה הולך לקרות? וככה היה. מרגע זה והלאה, חללים הגיעו בזה אחר זה, בזה אחר זה, לך הזמן אפילו לנשום. לא יודע שקיבלת פתאום פטור מהרב, שלא צריך להתפלל ולא צריכים לאכול, אבל עבדנו כמעט לרב, בלי לפגוע באף אחד, מתוך אותם 60 אנשים שכבוד הרב הזכיר, אולי 20 שיתפו פעולה בחללים. חלק התנדבו להיות פתאום במטבח, אחד התנדב להיות סוכה.
בגלל הקושי המנטלי.
כן, כן, אבל אותם עשרים שעבדנו, עכשיו מה שקרה זה, שבחלל הראשון והשני, אתה יודע, אני מתרגש. אחר כך זה מין קהות חושים כזאת, אתה עושה מה שצריך. מה עשינו שם, זה נקרא זיהוי ראשוני, התורת הזיהוי הייתה שונה לחלוטין. היינו מחפשים מסמכים על החלל, או סימני גוף, ממלאים את הנתונים בתיק קרטון מסכן, קוברים את החלל כאלמוני בבית קברות הראי, שם היה הרב לפידות. תחת מספר, 8, 9, 10, התיק עובר לארץ, של אישות ולרבנות, הם בודקים ומאשרים אכן שזה הוא, פלוני אלמוני, ואז יוצאת משלחת לבת של ההורים, ואומרת להם, מנחם קבור בבארי, תחת מספר כך וכך.
ונשארו שם? החללים נשארו שם?
מחילה, רק אני אבהיר, כשהרב רוז'ה אומר, יצאו משלחת להורים, ההודעות הראשונות להורים הגיעו רק אחרי כמה ימים.
כמה, בוודאי כמה ימים.
כן, לא, כי זה לא היה ברור.
רגע, אבל, ואותם אלה שנקברו בשטח בבארי, נשארו קבורים שם?
אז זהו, אז אני אסביר, כתוצאה מלקח מלחמה קודמת של ששת הימים, הכינו בפיקוד דרום שני בתי קברות ארעיים, אחד ליד קיבוץ בארי, ואחד ליד קיבוץ משמר הנגב, בכל אחד מהם היה מאות מקומות, על כל שרה שלא תבוא, קידשו אותם כמו שצריך לקדש אותם, והמטרה הייתה, שאם תהיה מלחמה כוללת כמו שהייתה באמת, הם יקברו קבורה ארעית עם פנאי מראש למשך שנה.
ובאמת אחרי שנה...
אחרי שנה הוצאנו אותם והעברנו אותם, זה כבר היה אחרי שנה על פי תיאום עם המשפחות, כל חלל לפי מקום מגוריו.
אז בעצם היו, מסע הלוויה היה שנה
אחרי. לא היה מסע הלוויה.
לא עשו.
רק אנשי החברה, כי אנשי הרב, אתה תגיד איך הם עשו את זה, עשו את המינימום הנדרש מבחינה הלכתית, ושורות, שורות, שורות,
בוא נאמר, זה שתי פעילויות נפרדות. אנחנו ברפידים, עשינו, קלטנו חללים מהשטח, מצבים נוראים, אף אחד לא תסבל בהם. מי שפינה אותם זה חברים, המפקדים, לא היה פינוי מוסדר. יום אחד מגיע אוטובוס, מלא חללים, כולם אחד על השני, מול שתי הדלתות האחוריות. זוכר את זה? היה לפרוק כזה דבר זה שעות. ואתה מוריד אותם, מסדר אותם, פחות בצורה מסודרת, מחפש נתוני זיהוי ראשונים, ואז מעביר אותם לבית קברות. זה פעילות כבר אחרת, בבארי. שם, באותו מקום, השתלדו לעשות לכל אחד מן לוויה של לפחות שיהיו 10 אנשים, עם בקשת מחילה וכו' וכו'. עכשיו, מבצע עברות, זה כבר דין אחר. ברגע שהייתה, המשפחה קיבלה הודעה ביום כיפורים, המספרים אחר כך, שמלחם קבור, הם ישבו שבעה. אחרי שנה, זה נקרא יום ליקוט עצמות, המשפחה יושבת שבעה יום אחד. מחלוקת היא ביום ההוצאה, ביום הקבורה, אבל השתלדו לעשות שזה יהיה אותו יום. אבל זה היה התהליך. עכשיו, אחרי שהמצב שלה תתמתן, אנחנו יצאנו גם לשטח. סריקות, לחפש אחרי...
אוקיי, okay, אז נגיע לזה עוד מעט. אני רוצה לשמוע ממך, איצ'י, אני מכבד אותך, קורא לך כמו שביקשת. איפה התפללת אתה באותו יום כיפור?
אני התפללתי ברחוב אחד העם בתל אביב, בבית הכנסת שקוראים לזה חוג חתם סופר. וכמו כל עם ישראל, בכל תל אביב, כל עם ישראל שמעו את הזקה בשתיים. לא ידענו מה זה. יום כיפור הזקה. תוך כדי שאני בחוץ, אני כבר רואה מסעיות צבאיות נוסעות, ושומעים בומים של מטוסים. אמרתי, פה יש מלחמה, מחכה לי משהו, נראה, נגיע בלילה הביתה, נראה מה יהיה. ומגיע הביתה, עוד עם הקיטל, עם הטלית, עם הכל, יואל לוינטל, ראש חוליית גיוס, מביא פתק, צו גיוס, ללא זמן. וככה זה נמשך, כמו שכבר סיפרו הרב לפידות והרב רוז'ה, ואני מדלג הלאה, נסענו כל הלילה עם אוטובוס שירד מהגולן. הגיע אוטובוס מהצפון, והנהג אומר, אני עייף, אני לא יכול לנהוג. מאיפה אתה בא? מהצפון? אתם לא יודעים מה המצב שם. מצב גרוע מאוד. הוא העלה שם כוחות, אחר כך אני צריך לקחת אתכם לבאר שבע, לדרום. באמצע הדרך, הוא אומר, אני עייף, אני לא יכול. היה מצלנו אחד מהלוחמים שהוא יהיה, נהג אוטובוס, החליף את הנהג. והגענו לבאר שבע. הגענו לבאר שבע כבר, ואני רוצה לחזור חזרה שאמרת, התחלת שיש פה ארבע אושפיזין. הזמנת את האושפיזין. איזה אושפיזין הזמנת?
נו.
רב אהרון אושפיזין.
כן.
יצחק אושפיזין.
יעקב.
יעקב אושפיזין. אושפיזין.
והרב רענן נאמן.
הרב רענן נאמן, הוא ראש האושפיזין. כי הוא היה מעלינו, מלמעלה הוא היה.
ראה את הכוכבים.
ראה את הכוכבים, יציאת מצרים.
הוספתי שם, יעקב רענן.
יעקב, יעקב, אז טוב. עכשיו אני רוצה ללכת אחורה הרבה שנים. לכבוד הטייס שלנו, רב רענן, בעבר, היום בעל תשובה, הרב רענן. תענוג לראות אותו, תענוג לראות אותו. כשאני הייתי ביחידת הלוחמת של 424,
סיירת שקד,
ופתחנו יום יום את הציר הצפוני, מקנטרה עד טמפו, ציר הצפוני, ריבונו של עולם, שאני יצאתי למילואים, אחי אומר לי, יצי, אתה לא הולך ל-40 יום, אתה הולך ליום אחד. למה? קיבלתי 40 יום. למחרת, מחזירים אותך עם ארון.
אוי.
זה היה אז ככה המצב. חיילים נפלו בעשרות, יום יום.
זה עוד לפני המלחמה.
בהתשה, ב-1969, 1970, נדמה לי שבאפריל 70 נגמרה התשה. אוגוסט
50.
8
לאוגוסט 70. אבל אולי רק לטובת המאזינים, תסביר בשתי מילים, כי רוב הציבור לא יודע, מה זה מלחמת ההתשה? מה היה שם?
מלחמת ההתשה הייתה שהמצרים התישו אותנו. כמו שהיום מתישים אותנו, העזאים עם בלוני
נפץ ו...
כל הדברים האלה, אז התישו אותנו, את כל הקו הצפוני, את כל הקו, את כל המוצבים.
היו מעוזים, לא רואה
חקר. בין מעוז למעוז היה מרחק של 10 קילומטר. אני יכול לומר לך בדיוק, שמתמוצב, כל אורך התעלה זה 160 קילומטר.
כן.
בוא נגיד שמקנטרה, צפונה, אולי זה חצי, 80, לא, לא פחות מ-80 קילומטר, הרבה פחות, אולי בין 30 ל-40 קילומטר, היו סך הכל 4 מוצבים, שבין מוצב למוצב, אחד לא רואה את השני, מוצב לא רואה את המוצב השני, זאת אומרת שהמצרים חדרו, הם חדרו, והם תפסו שבועים, והם שמו מערבים, והיה אויום ונוירו. לפני שיצאתי למילואים, ניגשתי לרב אוזנר, זיכרונו לברכה, ואמרתי לו, הרב, אני הולך למקום מאוד מסוכן, ואני לא יודע אם אני צריך לנסוע לשם בשבת או לא, או כן. הוא נתן לי ברכה, וברוך השם, לא נסעתי בשבת. למרות שאמרו לי, ביקוח נפש. היה שם קיבוצניק, ואמר לי, אתה תעשה כל יום סיורים, בשבת אתה תנוח, אתה לא תעשה. ועשינו את הסיורים, יום יום היה בפלוגה עבידות, בפצועים. ממש ראיתי סייתא דשמיא, שבן אדם שמתנהג כמו שצריך, ויש לו אמונה, הוא יוצא מזה, כמו שהרב רענן אמר, יציאת מצרים. אני יכול להבין אותו. מה אני רוצה לספר על הרב רענן, שראיתי את זה בעיניים. התשה זה שהמצרים הפגיזו אותנו ללא רחמנות. יום יום, יום יום, יום יום. אבל מה? היה הפגזה, נכנסו לתוך המוצבים, לא קרה שום דבר, לא. היה שכפץ. בנו איתם בונקר מדהים, שכפצים. אתה יודע מה זה שכפץ?
כן.
מה?
שזה מגן על ה...
שכבות פיצוץ.
כן.
בנו את זה עם רלסים, עם שקי חול ועם אבנים, כל מיני שיטות, פטנטים של ה...
שהתאימו, אני מניח, לכלי הנשק שהיו אז.
אז המנדסים של הצבא עשה את זה מאוד מאוד טוב, שהם אפילו, הם הפציצו את הבונקרים, לא קרה שום דבר לו. לא יכלת, שעות הייתי צריך לשבת בפנים. ואז, אבל אם הסיור היה נוסע, היינו צריכים לצמד לסוללה. הייתה סוללה גבוהה, אז פה היה תעלה, היה סוללה, להצמד לסוללה, כי אם הם מפגיבים, הפגז לא יכול לבוא ככה. הפגז נופל שם רחוק. אבל היו צריכים להצמד. אבל למה הם ירו? כי אתה נסעת, ואתה נסעת על חול, וזה היה, מעלה אבק חול.
יש תמונות מאז.
אז היה מעלה מאבק חול, ואז המצרים היו מפגיזים איפה שעבר...
אבק.
כן, איפה שנסיע.
אבל כל זה לפני, כל זה אתה שעב.
כל זה עוד לפני מלחמת יום הכיפורים.
שלוש, ארבע, רגע.
כן.
מה, ביקשנו סיוע אווירי.
כן.
רואים, אז היו מיראז'ים. ב-68, 69, היו מיראז'ים, אבל נדמה לי שכבר היה סקאי, או אפילו פנטום. מתי הגיע פנטומים, רענן?
ב-68.
68, אז כבר היה פנטומים גם כן.
69.
מה ראינו? מה ראינו? ביקשנו סיוע אווירי. אתה רואה, מטוס מגיע, מאוד מאוד נמוך, כמעט מעל, כמעט מעל הסוללה, אתה רואה, ופתאום הוא מתרומם ומפגיז. אתה רואה, טיל, ואז אתה רואה, המטוס נותן לטיל להתקרב אליו, ואז הוא עושה פנייה, או למטה, והטיל נוסע הלאה.
זה הוא יסביר.
טוב, רענן יסביר את זה.
אז בוא נחזור באמת, לרב רענן נאמן.
לא, אז אמרתי שאני רוצה
ללכת. זה ההכנה לפני, להבין באיזה מצב היינו אז בארץ.
שאלו פה. כשהייתי פצוע, הגעתי לתל השובר, כל שקד היו שם, כל הסיירות האלה היו שם, פצועים.
כן, פצועים, פצועים. יאיר דורי היה איתי, גם כן איבד שם היד.
אז אני רוצה, שאלתי את כולם, גם אותך, איך אתה, איך נופלת עליך המלחמה?
מלחמת יום כיפור, בחיל האוויר, ידענו שתהיה מלחמה. היה יום שישי.
כמה זמן לפני ידעתם?
למעשה היינו באיזה סיור ברמת הגולן, וכבר אמרו לנו שם המודיעין, שנראה להם שמשהו חשוד מאוד, ריכוז כוחות אדירים, ולא, ללא סיבה מסוברת. אנחנו ביום שישי, ערב תשעה באב, את יום כיפור. היינו כבר בכוננות מלאה, מטוסים חמושים, הכל היה רק להיכנס ולטוס. ידענו שתהיה מלחמה, זה היה ברור, וכולנו היינו בבסיס, רק להבין את הדבר הזה, שהיה לנו טייס אחד בחצרים, שבא במהירות לחצור, ובדרך תפסה אותו ליד שדה תימן.
משטרה על מהירות.
משטרה, ובמלכודת של המשטרה, היה אלוף פיקוד דרום. אין לי מה להגיד יותר, על הדבר הזה, ובכלל אוף מה...
לא עליי מושג.
אין, לא יודע. ואנחנו היינו כבר בכוננות מלאה, וידענו כבר, ושהבומים ששמעו בתל אביב, זה היה מ-101, שהטייסת שלנו, שהפילו שם את ה... איך קראו לה לטיל הזה, שמשייט, וטס לכיוון תל אביב, איך קראו לזה, כבר ברח לי השם, ופשוט הפילו אותו שם, קרוב לתל אביב, בים. אנחנו ידענו שיש מלחמה,
היו לכם מטרות מוגדרות מראש? זאת אומרת, ידעת לאן אתה...
לא, אנחנו היינו טייסת יירוט, בגלל שטייסת יירוט, אז אתה רץ איפה שצריך כזה. אתה לא יודע, אתה ממריא, אתה לא יודע אם יגידו לך בסוף לנסוע לסוריה או למצרים. זה באחד הוויכוחים שהיו לנו עם השריונרים, אמרו, אתה נלחם פה, אתה כבר לא יכול לרוץ ל... אותי יכול, אני ממריא, אני יכול לנסוע או למצרים, או לים, או לירדן, או לסוריה, לכל מקום.
ובפועל, במהלך ימי הלחימה, איפה בעיקר היית?
זה היה כל פעם, היה גם סוריה. אני נפגעתי עוד פעם בסוריה, על יד החרמון, פגע בי טיל כתף, הצית לי את הטיל על המטוס, וכמעט נכנסתי שם לאדמה, זה היה, עברתי סנטימטרים, הסתכלתי אחורה, והיה גבעה, ויצאתי מזה,
ו... והחזרת שוב את המטוס?
כן, המטוס חזר, המטוס חכה, טיל נפגע, הוא כן. פתאום נדלק, זאת אומרת, המטוס נפגע בכמה רסיסים, אבל לא, לא רציני, וטסתי כל כך נמוך, שעברתי מעל המקום שהסורים ישבו בחפירות, הטסתי, פחדתי שנפגע באנטנות של המטוסים, של המטוסים, של המסעיות שם. אבל אנחנו, הבעיה המרכזית של חיל האוויר הייתה, שבעצם הטילי הנונמם, הנגד מטוסים, היו אז פרחו, ונכנס טיל חדש לזירה, שקוראים לו SA-6, שהוא היה טיל מאוד מאוד משופר וטוב, והוא גרע לנו את רוב העבדות, כי הטילים, כמו שמספר, אז טילים שהיה קל להתחמק מהם, והטילים ה-SA-6 כבר היה יותר קשה להתחמק ממנו, וגם אתה צריך לראות על מנת להתחמק, אבל אתה לפעמים לא יכול לראות, אתה כולך זה, אתה לא יודע מאיפה זה בא, אז זה בא. וחיל אוויר תכנן דווקא לתקוף את כל הסוללות, ואז לשטוף את כוחות הקרקע, אבל בגלל המצב בקרקע, אז חיל האוויר לא יכל לעשות לפי מה שהוא תכנן, אלא הוא נקרא לסתום חורים, מה שנקרא, ולעזור באופן אישי לכוחות הקרקע, ואז כתוצאה מזה שעוד הטילים היו חיים כולם במלוא הקצב, גרם עבודות גבוהות לחיל האוויר, וזה לא היה פשוט, וכל דבר חיפשנו איזה נקודה רגע אחד, רגע, רגע, חבר'ה, תנו לנו לגמור את הטילים, אז נתחיל. זה היה קשה מאוד, וזה רק קרה אחרי כמה ימים, אחר כך בתעלה וזה.
טוב, אז נגיע לזה בהמשך. אנחנו חייבים לצאת להפסקה ראשונה, מיד אנחנו נשוב. שבנו אליכם, סוכת כל חי עם האושפיזין החשובים, הרב יצחק גרוסברגר, הרב יעקב רוז'ה, הרב אהרון יצחק לפידות, והרב רענן נאמן. דיברנו קצת על איך תפסה אתכם המלחמה, ואני רוצה לשמוע ממך, הרב אהרון יצחק לפידות, אחרי שתפסת והבנת שיש מלחמה, אתה אז כבר היית בשטח, אתה כבר מפקד על החיילים, חלקם יושבים איתנו כאן, מה עושים?
אז אני קודם כל אחלק את הנושא ואומר, כיוון שבשעות הראשונות לא ידענו מה הולך להיות, אני חוזר רגע לבעד אחד, לא ידענו מה הולך להיות, ואנחנו עוסקים בעיקרון בזמן חירום בנושא טיפול בחללים, לא הרשיתי לעצמי לצאת מבעד אחד עד צאת החג, בצאת החג לקחתי טרמפ לפיקוד.
הצום המשיך עד הסוף?
רגע, רגע, אבל בית הכנסת, כיוון ששבועיים קודם, זה חשוב להזכיר, שבועיים קודם הייתי בביקורת של הפיקוד לאורך כל התעלה. ואני והמבקרים האחרים ראינו הפקרות טוטלית. אין שום, אני לא אפרט, אבל מצאנו ליקויים בלי סוף, ממש ליקויים בלי סוף. אז אני דמיינתי לעצמי שהחבר'ה נשרף, כמו שקרה באמת, שהחבר'ה נשרפים בקו המאוזים. מה עוד? שבסיור אז שהייתי, זה סיפור מדהים, הייתי עם הרב יהושע בן מאיר, שחיה לאורך ימים, שהוא היה הרב של האוגדה, אני הייתי סגן הרב הפיקודי, הוא היה הרב של האוגדה. ניגש אלינו חייל, והחייל אומר, אנחנו פה בכל מוצב 50 חבר'ה. וכמו שאיש שסיפר, מרחק גדול בין מוצב למוצב. התקפו אותנו מצרים, מה נעשה? והרב בן מאיר, שהוא איש מאוד חכם, והוא גם השתתף בדיונים של האוגדה, הוא אמר, תשמע, אני משתתף בדיונים של האוגדה, לא כל רב משתתף, אני משתתף, אני אומר לך מה ההסתכלות. ההסתכלות היא שאם יתקפו אותנו עד פלוגה או שתיים, לנו יש שדות מוקשים וקונצרטינות, ואנחנו גבוהים וכו' וכו' וכו', לא, נתגבר על זה בקלות, אנחנו סטטים, הם מתקפים. אז החייל אומר לו, אבל אם הם יתקפו, אבל אם ההתקפה תהיה יותר גדולה, אז רב בן מאיר אומר לו, תשמע, את זה המודיעין כבר ידעו כמה חודשים קודם. זה השאלה והתשובה שמובילה אותי כבר 50 שנה. השאלה
אז
והתשובה.
אז איפה היה המודיעין?
אפשר להתפרץ רגע?
כן, כן, בהחלט.
כן, הרב רוז'ה.
הרב בן מאיר כתב חוברת על זיכרונות שלו.
נכון.
הכוון על אותו חייל שפגשתם אותו, הוא אמר שהוא מאוד מפחד.
אה, הוא הזכיר גם כן את הסיפור.
יש המשך. כן. חייל שהוא מאוד מפחד, הוא הרגיע אותו, אחרי זה בסוף נהרג.
אה, וואו.
בסוף מאוד קשה. הוא כתב את זה עכשיו בחוברת שלו.
טוב, אבל אתם ממשיכים...
זה רק אבל מדגיש עד כמה לא חלמו בכלל מה הולך לקרות.
אז בפועל אתה צריך לתפוס פיקוד.
זהו, אז אנחנו מוצאי שבת, ולילה שבין מוצאי שבת וראשון, מוצא יום כיפור וראשון, כל אנשי היחידה שלי הגיעו לבאר שבע, ציידנו אותם במה שיכולנו לצייד, הכל היה מהר, הדבר המוביל היה מהר, 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 והורדנו אותם לכיוון סיני. אני נשארתי בעיקרון לכל אורך המלחמה, בפיקוד בבאר שבע, כי עליי היה מוטל כל הארגון של בתי הקברות והקבורה וכו', זה לוגיסטיקה עצומה, סך הכל שנתיים קודם עזזתי את הכולל, תחשוב מה זה לארגן בתי קברות וטרקטורים וכו', ואני זוכר שקצין ההספקה של הפיקוד, שתמיד בתרגילים, הם לא רצו לתרגל את הדברים האלה, כי הם ברחו מזה, כשהפיקוד תרגל, אז הוא אמר, אם אתם רואים את הרב לפידות מ-100 מטר מרחק, מה שהוא מבקש, תן לו פי שניים. היינו צריכים טרקטור, קצור, נקודה.
אופרציה מורכבת וקשה, ותוך כדי לחימה.
והכל, תוך כדי, אני זוכר, כמו שהרב ראשון זוכר, מתחילים להגיע מסעיות, שבכל מסעית 40-50 חללים, לאן לבתי הקברות הרעיים, באזור באר שבע, בערי ומשמר הנגב, אחרי שהם עשו את העבודה הראשונית בשטח, ויש לנו חבר'ה שהם אמורים
לקבור את
הנפטרים.
אני רוצה להוסיף על הדברים של הלפידות. היינו אמורים להכניס כל החלל לארון. תגמרו ארונות.
אז מה עושים?
הבנו אותם בסקיות ניילון.
סקיות ניילון.
הוא לא זוכר. הוא, בתחילה חשבו אותו שהוא לא רציני.
הוא זה איצ'ה.
איצ'ה, הוא לא רציני, הוא כזה... הוא קיבל להוביל מסעית 100 חללים, מרפידים, לבתי הקברות. כל החללים היו רק בסקיות, אחד מעל השני. באיזשהו צומת, הוא לבד. הוא הליצן הזה לבד, התגבר, העמיס, נסע. אני אז שהייתי דתי עליו.
אתה זוכר את זה?
מה זה אני זוכר? נסעתי כל המדבר, את כל סיני, מרפידים, עד בעירי או עד, לבד, באוטו. מסעית עם 50 חדרים.
שתבין רק את המבוכה ואת
ה... ניסוע לבד. אין לך מושג, חושך הכל.
זה פחד מוות, ממש.
ברוך השם, ברוך השם התגברנו. אתה יודע למה? קודש ברוך יעזר לנו. היה לי תמיד בתוך האוטו, מימיני ומשמאלי, בקבוק. כשהייתי צמא, הייתי שותה לוגם.
בקבוק של מה? של מים?
כן. והיו אומר השם סולחתי כדבורךו, דרושתי וסוויסקי.
עכשיו אני מוכן לספר לך, אבל...
סוג של מים, רגע.
אז זה היה הימני, השמאלי היה ערק.
נו.
מה זה ערק?
מה זה?
קבל רינס עמכו.
אבל היה גם, אני מניח, פחד בכלל לנסוע בדרכים באותם ימים, לא?
היה פחד.
איך הגעת לבאר שבע?
הוא לא זוכר.
איך הגעתי לבאר שבע? איך הגעתי לבאר שבע? היה וייז. היה וייז, איזה וייז היה? פה היה וייז.
בראש.
בראש. בסיני יש לך רק, אין לך הרבה צמתים. כביש אחד ישר, מגיע לבירת מזה, לוקח שמאלה וזהו.
ראיתם את המונטוסים.
אני הוכח להוסיף על הסיפור שלו. קטע קשה, אבל לא קל. אני לא זוכר בדיוק פרטים. במהלך שמחת תורה, הניסיון של פריצה של צנחנים. אני לא יודע בדיוק, הגיעו אלינו הרבה מאוד חיילים עם נעליים אדומות. אתה רואה, אוהל רפואה ארוך, שוכבים אחד אחד לשני. ואני מוריד סמיכה אחד אחר שני, מוריד סמיכה מחלל אחד, זה בן דוד של אשתי.
וואו.
נכון. פרג.
צדוק.
צדוק פרג.
צדוק.
עכשיו, הייתה בבעיה אחרת שהחבר'ה הכירו אותו, והשמועה עברה, לא משנה, ועכשיו התחלתי להתנדד. אז קיבלתי איזשהו שוק מסוים, ואז אמרו לי, קח את התרופה של הרב גד נבון, לא יודע למה. הביאו לי קוניאק, אמרו לי לשתות חצי כוס קוניאק, שלחו אותי לישון, קמתי והמשכתי לעבוד. אבל זה היה...
אם יש דבר אחד שאולי אפשר להסתכל עליו כחיובי, מאשר בימינו, שאז לא היה וואטסאפים להעביר במהירות את ההודעות, והיו צריכים לעבור תהליך מאוד מסודר, בזיהוי ובהודעה למשפחה, נכון? הרב לפידות.
אבל המוות של החלל הזה עשה איזו רעידה מסוימת, כי הוא ועוד הרבה אנשים מכירו אותו אישית.
כן.
כי הוא בני ברקי,
אז כבר הרגשתם את זה יותר מקרוב.
עכשיו בוחר להמשיך הלאה.
סליחה. כן.
לפי מה שאמרו לי, אז הפגיעה הייתה, הוא קיבל רסיס בעורק ראשי ברגל. פשוט נפח את נשמתו, כי אף אחד לא יכול לגשת אליו בהפגזה.
לא טיפלו בו.
זה נודע להורים שלו. והם פנו, אחרי המלחמה הם פנו אליי, ואמרו, אחרי שנה זה יצא, בשנת, אני לא זוכר, אנחנו עושים החלטת ספר תורה, לעילוי נשמתו. אנחנו מבקשים ממך, שתבוא ותגיד בדרשה שלך, שגופו היה שלם. אמרתי, איך אני אומר דבר כזה? אחר כך, הקדוש ברוך הוא נתן לי איזה רעיון. אמרתי להם שלפי דעת רמב"ן ועוד מפרשים אחרים, גוף האדם דומה לספר תורה. שאדם חי הוא ספר תורה חי, שאדם נפטר הוא ספר תורה פסול. אמרתי, ספר תורה הזה היה שלם. ככה יצאתי מזה. אבל הסוף הוא גם לא גרוע, אבא שלו נמד משבעון לב, והאם אחר כך עלתה, זה לא, זה...
ננסח איזה, בהמשך, להבין האם בכלל אפשר ואיך יוצאים אחרי זה ממראות כאלה ועשייה כזו, איך התנהל התהליך של להודיע למשפחות?
לפי מיטב זיכרוני, בכל אופן זה 50 שנה, לא היו בשלב הזה הודעות למשפחות, כלום. בשלב הזה של הלחימה עצמה הייתה כשבועיים וחצי. לא היו הודעות מסודרות.
מתי הודיעו? אחרי כמה זמן?
אני לא זוכר בדיוק.
אני לא זוכר.
אבל לא, בזמן הזה, עכשיו למה? כי הזיהוי לא היה סופי. אני רק אשלים את המסגרת.
אפילו שכבר קברו בקברים
הזמניים? כן, כן, קברו בקברים הזמניים בלי זיהוי סופי. מה הכוונה? הם הביאו להם את החללים, או שהם הוציאו אותם מהטנקים או מהכלים האחרים. הביאו את זה למרכז ברפידים. מרכז, מתקן חללים ברפידים. שם עשו זיהוי נוסף.
זאת אומרת, לקהל זה אחרת, היינו מורידים את כל אמצעי הזיהוי מהגופה. מה שמצאנו, אנחנו הורדנו, לא כל הכל זופית. חיפת טבעת, בכתב, צלקת.
והכל נרשם בתוך.
הכל נרשם, עדיין נשאר אלמוני, עדיין לא היה זיהוי.
זאת אומרת, בסקיות צירפתם את זה, נכון? ופתחו תיק חלל. עכשיו, זה הגיע לבתי הקברות הרעים בבאר שבע, שם הם נקברו, ואני זוכר כמו היום, זה 50 שנה, ישבתי בפיקוד, מישהו מהם הקריא לי את השמות, מה שנקרא נכון לעכשיו, ידענו שזה לא סופי, ואני הקראתי את הרשימה הזאת למי שישב ברבנות הצבאית הראשית. ובסופו של דבר, הרבנות הצבאית הראשית גייסה סגל גדול של עורכי דין, כדי שזה לזה גם תוקף משפטי, הלכתי וכו'. והם עברו תיק-תיק עם כל הנתונים שהגיעו מהשלב הראשון ומהשלבים שלנו וכו' וכו'. ורק אז, חלק גדול, רובם הגדול כמובן, זוהו סופית. בדרך כלל זה היה זוהי על פי היכרות אישית, שאז כן. כולם רגועים יותר. וחלק נשארו אלמונים לתקופה די ארוכה. אחד הסיפורים המדהימים,
כיום,
שנגמש כן. מסוים, כשחצו את התעלה, חטפתי לישירות, היו שם 11 חיילים, והם התרסקו לרסיסים. לא יכולנו בשום אופן לזהות במיידית מה קורה. ואני יוצא בשמחת תורה הביתה, רק בשמחת תורה, כי לא ידענו מה הולך לקרות בשמחת תורה.
זה שוב, עוד החלק מהמערכת.
ואז, שכן, אני נכנס לבית הכנסת, ועכשיו הוא נותן לנעות בעיניים, ורוקדים עקפות, הם לא יודעים את גודל הקטסטרופה, ואני פתאום מרגיש שאני מחזיק בכתף את האבא של החלל, שעוד לא יודע שום דבר, ואנחנו שרים כולנו, עם ישראל חי. ואז התרסקתי ויצאתי מבית הכנסת.
אותה חוויה גם.
והחזיקו אותם, משפחת אלי סגי, אלי פייג, משפחה ידועה, החזיקו אותם כמה שבועות שכל בני ברק כבר ידעה שהוא איננו.
הוא היה ממפי.
אבל, נכון. אבל כל עוד שלא היה לנו את
החותמת הסופית, לא יכולתם להודיע בו.
ובזה הרב הראשי ועוזריו, רב עמדו על זה שלא יהיה שום הודעה ושום זה, עד שאין ודאות של 100%. שלא ניקשל אפילו פעם אחת.
ובסוף הצליחו באמת להגיע לידי זיהוי ודאי לכל החללים, או ש...
אחרי המלחמה, רגע, אחרי המלחמה, ממש כמה חודשים, היו עוד חיפושים, אנחנו חיפשנו אצלם, והם חיפשו אצלם.
סריקות,
סיפור בפני עצמו. ועכשיו שמעתי באחד המגדים רצה להראות לחבר'ה שלנו איפה החללים, כשהמצרים כבר הרשו.
כן.
ואז הוא היה עם זקן בגלל המלחמה, והוא הלך לרב גורן, ורב גורן אמר, הוא סמך את הקרב, והוא הצטרף, אתם הכרתם את הסיפור הזה? והוא הצטרף לחוליה, ואז אחד המצרים אומר לו, אני יודע שאתה מגד 9, אבל אני שותק.
מה זה בעצם משנה לו?
כי ההסכם היה...
שהרבנים יגיעו.
רבנים, רק אנשי דת, לא יכול לך, רק אנשי דת.
המצרים, המודיעין שלהם, ידע בדיוק עלינו. איך הם ידעו? שהם כבשו את המוצבים, הם תפסו את כל המפות, הם תפסו את כל התמונות.
מנדלר.
וככה הם ידעו.
אלוף מנדלר, למה הוא נהרג?
למה הוא נהרג? אלוף מנדלר, חקד האוגדה, למה?
לכל אחד היה פה מפה סודית, הצופן של הצעירים השונים, וזה נפל בידי המצרים. ומנדלר הודיע, לפי הצופן, איפה הוא נמצא?
שאלו אותו, איפה אתה נמצא?
הוא עליו, הוא מת, נהרג.
טוב, אנחנו חייבים לעצור פה להפסקה נוספת, מסתיימת לשעה הראשונה, אבל תישארו איתנו בסוכה שלנו לשעה נוספת.
מנהלים עכשיו, אלה קרבות כאלה אחרונים בטרם בריחה, או שהם התארגנו מחדש והם מתכוננים להדוף את ההתקפה שלנו?
אני מניח שמספיק קטושים.
כאן פגז, לא תבור. האם אתה כבר עולה לעמדות תבור? כאן פגז, אני כבר עומד בעמדות ומתחיל להשיג מספר מטרות של רכב רס שתתפו על היעד, תבור. חיובי, ותתפו גם טנקים, תפו גם בכבדים, האם אתה מזהה כבדים וכמה עבור? תשים לב, אני שומע דיווח מיחידות שלנו שכאילו קצת מערבה ממך, יש כלים של המצרים, אבל זה לך יהיה קשה מאוד להבדיל בין שלהם לבין שלי. תשים לב, נאו תבור. רות, אני כל הזמן מדגיש בהם בזה עבור. רות סוף, האם אתה מזהה קדימה, הטירנים שלי נוסעים אחורה עבור?
אנחנו כבר אין לנו כדורים כאן עבור.
סוף, כאן פריטל טייגר, תפנית אחר אחת, ותקיים תיאור מצב לפי צפון דרום ולא ימין צפון.
נראה לי שזה הקרב האחרון, או אחד הקרבות האחרונים שלהם, אני לא מאמין שיש להם עוד מספיק כוחות בשביל להתקדם.
הפנטום, בו אי אפשר לדאוג. הפנטום, שהוא, כמה שידוע לי לפחות, אימס על כוחות המצרים.
שוב שלום לכם, אנחנו בשעה שנייה ומיוחדת בסוכת כל חי עם אושפיזין שלפני 50 שנה השתתפו במלחמת יום הכיפורים והערב הם איתנו, כדי להיזכר, לספר, ובעיקר כדי ללמד אותנו על הימים ההם, ועל מה צריך לקחת מאותם ימים. שוב נאמר שלום ומועדים לשמחה לרב יצחק גרוסברגר.
שלום וברכה, חג שמח, מועדים לשמחה.
אז לוחם יקאפ, שכמו שלמדתי זה יחידת קבורה פיקודית. אגב, זה עדיין קיים?
נכון, כן.
כן, כן.
Okay. כאחד מלקחי המלחמה, תקן היחידה עלה מסדר גודל של 60-65 ביום כיפור, לסדר גודל של 300 איש, משהו כזה.
גדוד.
שעד היום,
עד היום יש מתפקד. יקאפ לדרום, יקאפ לצפון ויקאפ למרכז.
ואת זה אמר לנו הרב אהרון יצחק לפידות, שהיה אז סגן הרב של פיקוד דרום, הרב יעקב רוז'ה, בימים ההם גם חייל ביקאפ, לימים, אולי גם בעקבות מה שעברת במלחמה, אז באמת הפכת לאחד המומחים הגדולים לזיהוי חללים.
מקווה.
הרב של זקה, הרב של אבו כביר.
הרב של חבר'ה קדישה תל אביב.
ועוד ועוד.
שאלות מאוד קרשות ותשובות נכונות. כן. הוא אומר, כן.
בהחלט. ועוד באולפן איתנו הרב רענה נאמן, באותם ימים טייס, כבר הרבה שנים, טס בעולמות התורה. ופה מעניין אותי לשאול אותך, בנקודה הזו, מתי זה קרה? והאם זה קשור למלחמה? הרי אז קיבוצניק היית, נכון? באיזה קיבוץ גרת?
שדות ים. קיבוץ שדות ים, ליד קיסריה.
נו, מה רע?
בעצם אחרי מלחמת יום כיפור, שכבתי בלילה במיטה, אני אעשה לקצר, ובגלל שנהרגתי במלחמה הזאת כמעט פעמיים, וביני ובין המוות היה, לא היה, היה קרוב מאוד.
התחככת.
קרוב. כמעט הכרתי את החברה האלה.
וזה אחרי ששמענו בשעה הקודמת, שכשלוש שנים לפני המלחמה נפצעת.
כן.
בצורה משמעותית.
עוד הרבה יותר רגיש, טראומה, לא טראומה, לא טראומה. שכבתי בלילה ואמרתי, טוב למות בעד ארצנו? מה זה הדבר הזה? יש כזה אחד שם בצפון. לא. אז אני יורד בארץ. מה אני יש לי לעשות כאן? אבל אמרתי, בגלל שאימא שלי הייתה חברה טובה של חנה סנש, והיה לנו, אז הכרתי קצת את הזה, ואמרתי, רגע אחד, איפה אני אהיה? בחוץ לארץ? יגידו לי בסוף, אתם תלכו שמאלה, ואתם תלכו ימינה, ו... וואי, אני יהודי, אוי ואבוי לי, אני יהודי, מה זה הדבר הזה? איזה צרה זאת להיות יהודי. אף אחד לא אוהב אותך בעולם, אין לך איפה להיות, ממש ככה. למרות שסבא שלי, ברוך השם, חרדי, והרב שח, צצל אמר לי שבזכותו חזרתי בתשובה, אבל מה אני עושה? יש לי זנב של 3,000 שנה, הוא מקשקש בכלב, לא הכלב מקשקש בזנב. ואז אמרתי, אם כך, אז אני אבדוק מה זה. יהודי.
כמה זמן אחרי המלחמה זה קורה?
10 שנים בערך.
תקופת זמן משמעותית.
כן. כן, הייתי וזה. פחות קצת, לא, פחות מ10 שנים. כמה שנים טובות, ואז החלטתי לבדוק מה זה, בדקתי מה זה, לאט לאט התקרבתי.
איפה בדקת?
בסופו של דבר, כל מיני קבלות ודברים כאלה, דרך אשלה גברתי, והרב זצ"ל אמר לי, תלך ללמוד. אז הלכתי לישיבות נתיבת עולם, אמרו לי ששם אי אפשר להיכנס, אין מקום, אין זה. לבשתי את המדים, והסגן אלוף עם כל הכנפיים וכל ה...
צלשים היו בטח, לא?
יש איזה גם קלש, אבל לא... כמו טווס, כזה, okay. כזה, במרכאות. ובאתי ופגשתי את הרב ברוק, וזהו. משם ועד היום, ברוך השם.
איפה אתה לומד היום?
היום בנחלת משה.
ואיך המשפחה הקיבוצניקית מקבלת את התפנית?
אני לא הייתי כזה טיפוס, יש כאלה שאומרים, טוב, מסכן, חזר בתשובה. יש כאלה, אתה יודע, מסכנים כאלה, זה... אני לא הייתי כזה, אני הייתי תמיד עם החבר'ה וכו' וכו'. אחר כך לנהיד, אז גם, למשל, יש לי חבר טוב מקורס טייס, קוראים לו דן חלוץ. היום, איפה הוא? איפה אני?
אז הוא כבר לא חבר.
וכולי, וכולי. אני לא... בלי מי... רק רמז.
כן.
ופשוט פה זה מקום טוב, חזק, וזה בונה. ועשו לי פעם כתבה בטלוויזיה, אז שאמרו לי, ואם הבן שלך ירצה, יגיד לך, אבא, גם אני רוצה להיות טייס, הנכד שלך, אמרתי לו, אני ניסיתי יותר טוב תהילים. תהילים, תהילים נגד תהילים. זה, וגם אמרתי שמה בזה ש... בבני ברק יש לפחות שתי אוגדות תהילים.
לפחות?
זה, לא, אני ככה אמרתי, כן. ואתה מדבר עם אנשים שלא כולם מאמינים 100% בזה, אתה צריך לדבר בזהירות. וזה ההצלה של ישראל, בני שאין דוגמה בהיסטוריה בכלל, לא קרובה אפילו, למה שקרה לעם ישראל. ועם ישראל... כבר 2000 שנה אין לו צבא, בלי חיל האוויר, בלי זה, ואנחנו כאן, כולנו יהודים, ועוברים קריאת שמע. וכל הדבר הזה לא בא מעני ועוצם ידי, אלא מעני וגמרתי, מה שנקרא. וזה הדבר, אני אומר את זה בהכי קצר שאפשר, זה היה, ועכשיו גם העולם שלי, והיום אני פוגש לפעמים חבר'ה, נו, רענן, בוא נרביץ, זה, 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 זה. אני לא צריך את זה.
טוב לי. שום חשק לחזור לתא הטייס, לעוד איזה גיחה קצרה.
טוב לא. טוב לי בגמרא, ואני אומר את זה עם כל הלב, אז גם אותי מפתיע. תדע לך שמפתיע, אני גדלתי על הים, לא יכולתי בלי סירות, בלי ים. אני כבר שנה לא הייתי כבר, כמה, איזה שנתיים, אני לא הייתי, אין, לא צריך את זה. טוב.
טוב, זו דרגה מסוימת שהגעתם אליה.
טוב, טוב, טוב.
כשאתה פוגש, אני מניח, בתקסים כאלה ואחרים לאורך השנים, כשאתה פוגש באמת את החברים, איך זה מסתדר?
מצוין. אני, עכשיו היה כנס של 75 שנה לחיל האוויר, ואותי הזמינו שם את כל בעלי האיתורים למיניהם, אז הגעתי לשם, בתחילה הם רצו לעשות את זה בחפתת בתמוז. תמוז, אמרתי להם, אני לא יכול לבוא, מה אתם, ערב, אב, חודש אב, אני לא הולך למסיבות ודברים כאלה, אמרתי לקצינה, תדברי גם עם הקצין שלך, אני לא יודע איך אתם עושים את זה וזה בכלל, אז העבירו את זה לאלף אלול, זאת אומרת, ערב אלול, והייתי שם, והכרתי שם כמה חברים, אני מכיר שם כמה חברים, וטוב, אין, אני לא... אני משתלב עם הדבר הזה, ואנשים מכירים אותי, וזהו.
זאת אומרת, אין צורך למחוק כמובן את העבר. משלבים את העבר עם ההווה.
היה עבר, עשית, תודה רבה, שלום, זהו.
באותם ימים שלך, כטייס, בימי המלחמה, פגשת, נתקלת גם בחיילים החרדים, או שאתה מלמעלה פחות ראית אותם?
לא היה לנו... לא יצא לי לפגוש... חרדים או דברים כאלה, לא הייתי קשור לזה. אצלי חרדי זה כמו שגידרת בהתחלה.
כמו שגידרתי לפני ששמעו אותם.
כן,
פרזיטים, מה ששומעים היום ברחובות, נדבר על זה אולי עוד מעט. אנחנו יודעים שזה לא נכון.
חס ושלום, כן, חס ושלום.
אבל כך הייתה תפיסה כבר אז, זאת אומרת...
בטח, זה היה ברור, מה, אני קיבוציק עובד וזה, ואיפה הם?
הרב לפידות, אתה יותר הסתובבת בשטח, יותר פגשת החיילים מכל הזרמים, העדות, החוגים. אני מניח שבימי המלחמה עצמה פחות היה אכפת מי הנפגע או מי הלוחם. אבל מסביב, איך הייתה התחושה?
האמת שלפי מיטב זיכרוני לא הייתה התייחסות לנושא הזה. כולנו עם ישראל, ממש לא הייתה התייחסות. רק תזכר, עוד דבר אחד שמאוד חשוב לזכור, אנחנו מדברים על לפני 50 שנה, חיילים דתיים בצבא וחרדים כמעט לא היו, דתיים היו, חרדים כמעט לא היו.
למה? כי גם...
לא היו, לא התגייסו.
לא הייתה אוכלוסייה חרדית גם גדולה יחס?
כן, בדיוק.
כן.
ובעצם, מה שאני פגשתי, זה... את החבר'ה שבאים לידי ביטוי בעבודה של החברי קדישה, שאני עצמי, כמי שבעצם מפקד עליהם, הייתי עמום, עמום, אני אומר את זה בפירוש, רק לחשוב מה זה לעמוד כמה שבועות מהבוקר עד הערב, מסביב לגופות ולעבוד ולעוד גופה גופה, ולטפל בגופה גופה. ולכן באמת היו כמה בודדים, שלושה ארבעה לפחות, שנשברו באמצע והיו חייבים לפרוש כי לא עמדו ב...
ובעצם זה, אתה להחליט אם הם יכולים לפרוש או לא? זאת אומרת, זה חלק מהחליט שלך כמפקד?
לא אני. הגורמים הפסיכולוגיים של הצבא יחידו שהם לא יכולים יותר. ויאמר, דבר אחד שאני מוכרח לציין, שהיינו צריכים נהגים לקובת קרים, להוביל אותם לבתי הקברות וכולי. זורקים לי למשרד 10 חבר'ה מאזור הדרום, שכולם היו חילונים לחלוטין, אבל היה להם סגולה אחת נפלאה, ספרדים. והם נכנסו, כשהם נכנסו עם הבגדי מילואים ניקים שלהם, הפקידות שהיו במשרד ברחו, כי הם פחדו, כי הם ממש... ואני, היה לי הרגשה שבכל יהודי וקל וחום בחבר'ה הספרדים יש משהו פנימי. לקחתי אותם לחדר, והסברתי להם מה הם הולכים לעשות. כי זה מפחיד מאוד. זה נהגים, פשוט נהגים. שצריכים להובים חללים ולטפל. וחלק מהם, אולי הם יספרו, אולי הם זוכרים יותר ממני, נכנסו לעניין במסירות נפש שאין כדוגמתה. וראו את הקודש שבעניין, ומזה אני מאוד התפעלתי, ואני זוכר את זה עד היום. איצ'ה, אתה זוכר כמה סיפורים כאלו?
בטח. היה לנו חסר קומנד קרים, אז יינקה לשחה...
זהו, זה הדוגמות. דוגמה, חילוני גמור.
חילוני גמור, שלא שמר שבת. היה אצלנו ביחידה, השיג קומנדקר, ובאל קומנדקר.
הביא מזמור, ארגן קומנדקר. מלחמה.
והוא באמת השיח איזה את ה...
היה איתנו ביחידה. היה לוחם.
איצ'ה, איך אתה מגיע לצבא בעצם?
ידעתי שבאחד מן הימים יהיה יקאפ. והצטרכו אותי, אז התגייסתי.
זאת אומרת, מהישיבה?
כבר הייתי בחור לפני החתונה, והיינו צריכים לצאת לעבוד. אז או דיחוי, או ישיבה, או צבא. אין דיחויים שם, אז לא היה דיחויים.
כן.
בזמנים שלי. אז הלכתי עם קבוצה, והתגלגלתי לאן שהתגלגלתי, וברוך השם, עם כל הקבוצה, ובמילואים, ברוך השם, היינו במאגר, עברתי אז קורס נגמשים, הגיעו הזלדות הראשונים. נגמש.
סוג רכב
משוריין. סוג רכב, כן.
ואותי, אני ועוד, וכל האחרים, הגענו בקורס נהגים של נגמשים, היו שם חילונים, מדריכים חילונים, ואנחנו תפסנו את זה די מהר מאוד, והמדריכים שלנו אמרו לנו, תן לנו לנהוג קצת. אנחנו, קרח את היג. וככה התגלגלתי לסיירת, שקד, אחר כך, בכל אופן, אחרי 3 ילדים, ראיתי שזה לא עסק להיות שם. דרך אגב, מלא קיבוצניקים היו אצלי ביחידה, מלא חילונים, אף אחד דתי לא. איך הם העריכו אותי? איך היה מערכה לדתיים? לא כמו היום.
הזמן של שקד אתה מדבר.
זמן שקד. אחד לא היה דתי שמה. אני הייתי היחיד שומר שבת שמה. היחיד הדתי.
בגלל זה
נתנו לי, נתנו לי הכל. תעשה מה שאתה צריך. הם העריכו את הדת. אז העריכו את הדתיים. העריכו את הדת. היום זה לצערנו ההפך. אבל יהיה להם שכל עם הזמן. עם הזמן. יתהפכו. לבבם יתהפך. בכל אופן, ניגשתי לה... הגעתי ליחידה פה, אחרי, הגעתי ליחידה, ומאז אני איתם פה.
אתה פה.
וברוך השם, ניסי ניסים היה לנו. ניסי ניסים שלא, אי אפשר לתאר את זה. מלמעלה, רק שעם ישראל היו 40 שנה במדבר, 6 ענני כבוד הקיפו אותם. מזרח, מערב, צפון, דרום, למעלה, למטה. אתה יודע?
כן.
כשאנחנו היינו במדבר, לא היה לנו ענני כבוד. הקדוש ברוך הוא עצמו שמר עלינו. כל רגע ורגע, כל שעל ושעל. אני אספר לך סיפור, מה זה ניסים היה לנו. קילומטר וחצי מאיתנו, אולי רנן יודע, היינו במרכז רפידים, ביר גב גפה, מרכז רפידים, שאתה משם שולט כמעט על כל המרחב, אתה רואה מרחוק את הכביש. אנחנו נמצאים שם כבר 4-5 ימים, שום כוח לא, אנחנו לבד, 36 איש היינו שם, ורופאים ואנשי תובלה.
אנשי חברה קדישה שתבין, כן? אתה מבין מה שהוא אומר. כן. רק אנשי חברה קדישה כן.
ואנשי חברה. אנשי חברה קדישה רק היו. ולא כולם ידעו, באו מיחידות לוחמות.
לא ידעו להחזיק נשק.
לא ידעו להחזיק נשק. קילומטר וחצי מאיתנו, יש מנחת דמי, שהם בערך קילומטר מזרחה מאיתנו, יש המנחת, הבסיס של חיל האוויר.
כן, בונים משהו דמי מקרטונים.
אתה יודע מזה רענן, שקילומטר וחצי מהבית חולים, היה מנחת דמי.
היה דמי.
היה דמי שם. קרטונים, מטוסים מקרטונים, הדמויות מקרטונים, וכל פעם היו מזיזים את זה למקום אחר.
כדי שירו תזוזה.
תראו שיש תזוזה שם.
בין בירת המדה לזה.
ערב אחד, אזעקה, מודים ברמקול, כל מי שיש לו נשק שיצא לשוחות, מי שאין לו שיתכנס לבונקר ויסגר את עצמו. מה קרה? התברר, ואנחנו שמענו את המסוקים. מסוקים, קומנדו מצרי נוחת, קילומטר וחצי מאיתנו, קומנדו מצרי, רק חשפנו אותם, כל אחד היה 2 מטר אורך, 1.90 מטר, 2 מטר אורך, סודנים, מוירדיק.
אבל למה נספר לו מה קרה?
בקיצר, איזה ניסים היו לנו, לא יודע מה קורה. מטוס, המטוס ראה, מסוק ראה שהוא טעה פה, אז הוא התרומם. איכשהו התרומם, אז מהגבעות היו נון ממים, יאבא, 511, ירו עליו והפיל אותו. וכל התרסקו.
כולם נהרגו.
המסוק השני היה בינתיים על הקרקע, ואומרים לו שם, החיילים אומרים לו, אודרוב, קדימה, בוא, אומר, אני פה טייס חדש, אני לא יודע איך, מה טייס חדש? תלך. בכל אופן, הוא עלה, והוא התרסק בתוך גבעה, גם התרסק. כמה ימים הם שכבו שם, החללים האלה, עד שהרב הראשי הגיע וראה את זה, חשב שזה חיילים שלנו, אז יצאנו לשטח, ראינו שזה חללים מצרים, קברנו אותם. בזה גם כן עשינו קידוש השם גדול, בזה שטיפלנו גם בחללי אויב.
בתוך יחידת הקבורה הפיקודית, הייתה מחלקה שקראו לה מחלקת חללי אויב, שזה היה התפקיד שלה. תפקיד שלה
היה... ואחרי זה, כשהיה את הסיורים האלה, כדי לזהות את החללים, אז הם ראו בעצם שקברתם את החללים שלהם.
לא רק זה, החלפנו.
כן.
החלפת גופות.
הייתה החלפת גופות.
כן, ברור. והחללים הישראלים בצד שלהם, גם זכו לטיפול דומה?
אני... כן, תשמע, קיבלנו אותם בתוך ארונות, בצורה מאוד מכובדת.
מסודרת. טוב, אז זה סיפור ניסי אחד.
הם השפילו אותנו, פתחנו את הארון, היה גופה של כלב שם.
זה אני לא זוכר. הרב, בגלל שאנחנו אושפיזין, ואנחנו מתארחים בסוכות ברדיו קול חי, הסיפור עם הנטילת לולב.
אז רגע, בוא נחכה עם הסיפור על הנטילת לולב, כי עוד מעט נצא להפסקה נוספת, אני רוצה רק לשמוע ממך, הרב רוז'ה, איך אתה בעצם מגיע לצבא?
אני הייתי אברך כולל, דרכוי לי נסגר. אז הלכתי להיות מורה בישיבת תל אביב. ואז הלכתי לצבא, לעשות שירות מקוצר.
כן.
עשיתי, עברתי את שירות מקוצרת בגוש עציון שם, בבסיס של הנדסה.
כן.
ואחר כך ביקשתי עברה לרבנות, או שהביאו אותי לבד, אני כבר לא זוכר בדרך זה קרה. אבל זה מה שהוליך אותי זה שהכוי לי נסגר.
אבל לא חשבת שתגיע... לתפקיד שנקלטת אליו בזמן המלחמה.
הייתי רחוק בנושא בכלל.
זאת אומרת, מה חשבת, איזה קריירה צבאית של משגיח כשרות, של מה? משגיח
כשרות, אני יודע מה מכה, חודש אחד הייתי כן מכה,
חודש אחד.
בסיס מזון.
כן.
ואני חושב שאני הכשרתי את כל המטבח שם, אבל זהו, זה כל הקריירה שלי. אבל כעיקרון, התגלגלתי לזה, לא חלמתי לזה, אבל אחרי שנפלתי לזה, אמרתי, פה צריכים להשקיע באמת הרבה כוחות, מצווה גדולה שאין כמוה, ו... אני השקעתי המון המון לימודים בתוך הנושא ההלכתי, שקצת היה מוזנח, תפסים היו הרבה מאוד, ואני זוכר שתוך כדי, ולכן לך חיברתי חוברת, שעשה בסטנסל, אתה יודע מה זה סטנסל?
נו.
לא, אני מדבר איתה בכלל. היו מתקים את החומר בברכת כתיבה על שעבנית,
כן.
ולשים אותה למכונה ומסובבים מיידית. אז קראו לזה יקרא לשחווה. חובר ראשונה, כבוד המת, זיהוי וכו'. אחר כך...
זה בצבע סגול כזה? או שזה כבר משהו מקדם יותר שהיה לנו אצלנו?
כן, משהו כזה, כן, משהו לא יודע.
הסגול, לא
קופי. מעין דפי חופי כאלה.
חום אדום כזה קצת.
לא קופי, זה היה נשאו שעבה, כבר משהו.
נו.
אבל אחרי שנכנסתי לנושא, הבנתי שיש כאן הרבה מה לעשות, זה מצווה גדולה שאין כמוה. ויותר מזה, נצמר, אפיזודה אחרת. אני בפעם הראשונה, לפני 15 שנה, שהצגתי מועמדות להיבחר למועצת הרבנות הראשית לישראל. הסתובבתי לפגישה עם הרב אלישיב. שאלתי הרב אלישיב, בשביל מה אתה צריך את זה? אמרתי, תראה, אמרתי לו, לזהות חלל, זה א', כבודו שאני יכולה להביא אותי לקבורה, ב', זה התרת אגונה. אמר הרב אלישיב, אגונס, אגונס, הרב הפרלתי, תעזור לו. זה הברכה שקיבלתי. וזה נכון, אנשים לא מודעים לזה. זה לא רק במלחמה זה ככה. סליחה שאני אומר נושא אחר. אסון מירון. מה הייתה עבודה באבו כביר? התרת עגונות.
נכון.
אף אחד לא חשב על זה. ואנשים צעקו, תעשו מהר, תעשו מהר, תעשו מהר. אתה לא יודע לעשות מהר. יש הלכות, איך עושים את זה? זה תורה שלמה. אז ככה שאתה משלב גם את ההלכה, וגם את הרגש, ו... מאז אני עוסק בזה באמת לעומק.
נצא להפסקה נוספת, מיד אחר כך נדבר גם קצת על סוכות בזמן המלחמה. בכל זאת אנחנו בחג הסוכות כעת. שבנו אליכם, חלק אחרון של תוכנית מיוחדת, מרתקת, עם ארבעה רבנים שלחמו במלחמת יום הכיפורים. אחד מהם לא כל כך היה במסלול רבני אז, כיום הוא הרב רענן נאמן, אז טייס, כמו שהבנו, כמה שנים אחרי רק החלטת בעצם להבין מי הוא יהודי ומה הוא יהודי, ונכנסת לישיבה, ולא יצאת ממנה. ככה, לקראת הסוף, אני רוצה לשמוע מכל אחד מכם, עד כמה שאפשר, על איזשהו רגע אחד מכונן. זו נקודה שיש הרבה, ואולי קשה לבחור, אבל נקודה אחת שאתה יכול לשתף אותנו בה, מאותם ימי לחימה.
הדבר הקשה של לוחם, שנמצא תחת אש, וטייס שהוא טס בשמיים, כולם רואים אותו, וכולם יכולים לראות עליו. זאת אומרת, צריך מוכנות פנימית גבוהה מאוד להיכנס לסכנת חיים בצורה מודעת. זה לא קורה לך, אתה הולך עכשיו לטוס לסוריה, או למצרים, או לאיזשהו מקום, עמוק בשטח האויב, אתה לבד במטוס, מטוס לבד, אף אחד לא יכול להחזיר לך את היד, אף אחד לא יכול לך פוצילה מוצילה, אתה לבד.
בדידות.
מה?
בדידות, אתה בודד.
בדידות, לא, בדידות, אבל עכשיו, הדבר הזה הוא מצריך, לדעתי, אמונה חזקה מאוד, שמה שאתה עושה הוא דבר שצריך לעשות אותו. וזה מי שאין לו את זה, אני לא יודע איך הוא נלחם. או שהוא סומך על הניסים, אני לא יודע איך זה. אבל אני, אחרי שאני חזרתי בתשובה יותר, זה נראה לי הרבה יותר ברור, שבעצם כל מה שאנחנו עושים, זה אנחנו עושים לטובת כולנו. לטובת כולנו. וצריך להגיד את זה, כי יש הרבה, לדעתי, אנשים שחושבים רק על עצמם, וזהו. ואנחנו רואים את זה ברחוב וכו' וכו'. וכל מה שהולך עכשיו, אגו גדול. הדבר החשוב שקרה לי, שאני ראיתי את המוות בעיניים, לא עלינו, יותר מפעם אחת ויותר מפעמיים, ויותר משלוש. ומכל הדברים האלה, מה שנשאר לי היום, שבעצם זה היה כדאי. זאת אומרת, עמדתי בניסיון, ועשיתי את מה שאני צריך לעשות, ואני חושב שזה היה הדבר החשוב, נותן לי סיפוק, והרגשה טובה, שכל מה שעשיתי, זה היה למען מטרה חשובה, והיום, אני משתדל להשקיע, באותה מידה, של מסירות, גם, לתורה, וכל מה שסובב את הדבר הזה, ואני חושב שכתוצאה מזה גם יש לי הנאה גדולה מאוד, וסיפוק גדול, ואני משתדל להצליח.
עובדה שאתה פה, זה אומר שזה אכן מצליח. ביקשת להשתחרר קצת מוקדם, את התחייבויות קודמות, אז אנחנו מאוד מודים לך, הרב רענן נאמן, שהגעת לכאן ושיתפת אותנו, במעט מהחוויות של הימים ההם. תודה רבה.
תודה
רבה, מועדים לשמחה. הרב אהרון יצחק לפידות, בוא נדבר על סוכות, המלחמה התחילה ביום הכיפורים, אבל היא נמשכה גם במהלך חג הסוכות. למי שיש ראש לחשוב על סוכה, איך בונים, לולב, אתרוג, הדסים, ערבות.
קודם כל, אני אומר את האמת, שיש ההפטרות, ההפטרות של סוכות, אם זכור לכם, זה ההפטרות של נבואות אחרית הימים מאוד קשות, עם תיאורים מאוד מאוד קשים.
גוג ומגוג.
כן, והאמת היא שכשקראנו את זה, כשהצלחנו איכשהו למצוא את הזמן ולהתפלל ולקרוא את ההפטרה, אמרתי לעצמי, מי יודע אם זה לא אותו, עכשיו. עכשיו, היום, מחר.
כי גם התחושות אז,
כן,
היו קשות מאוד, מאוד בעיקר מאוד. אצלכם, כשהתרכזו אצלכם החללים.
הימים הראשונים, אני ישבתי בחמל של הפיקוד, מדי פעם, כדי לדעת מה קורה בשטח, כן. ואני שומע, עוד 300 טנקים בפנים, עוד 400 טנקים בפנים, קם בבוקר, עוד 300, עוד 400, עוד פה, עוד שם, ואני אומר לעצמי, בתחילה חשבתי, גם אני וגם אחרים, אולי צהל עושה איזה תרגיל, או משהו כזה, איך זה יכול להיות שצהל הגדול? אבל זה היה המצב. ולא ידענו את הסוד הגדול, שמשום מה, המצרים החליטו לכתחילה, להגיע עד קילומטראז' מסוים, ולא להמשיך הלאה. כי ברור היום לכולם, זה כבר מזמן ברור, שאם היו ממשיכים הלאה, לא היה מי שעוצר אותם. כי המילואימניקים עוד לא גויסו במלואם, והסדירים התרסקו כליל.
זאת אומרת, ברור שהקדוש ברוך עצר אותם.
אין ספק. אין דרך אחרת. אין ספק. והנקודה המרגשת, זה יש בצבא קודים. לכל בעל תפקיד יש קוד, ולכל פריט יש קוד. למרות שהיום בטוח האוהב כבר יודע את כל הקודים, אבל... ואז חטיבה ששם שירת אחד מידידיי הטובים, הרב שלמה יעקובוביץ', ששירתנו הרבה שנים ביחד, הוא היה סטנקיסט עם פלוגת הסדר. ואז הם אומרים, חבר'ה, אנחנו מוכרים ארבעה מינים. מלחמה מלחמה, אנחנו מוכרים ארבעה מינים. ואז הנציג שלהם, אני לא יודע, קצין בכיר, פונה לעורף, במסגרת זה שהוא מבקש עוד מדים, עוד כלים, עוד טנקים, עוד פעות, זה אומר, אני רוצה גם...
ארבעת המינים.
ארבעת המינים. הייתה דקה של כמה דקות של דממה, והוא מהצד השני אומר, תשמע, אני מסתכל בלוח קודים, שקודם דיברו עליו.
אין דבר כזה.
אין דבר כזה. אז הוא אומר לו, אני מדבר על עולה ואתרוג והדס וערבה. אז הוא אומר לו, תגיד, אתה השתגעת, הוא בצד השני, בעורף. תגיד לי, אתה השתגעת? אתם במלחמה, אנשים נהרגים, אתם צריכים את ארבעת המינים? ואז הוא אמר לו, אני רואה על החבר'ה, ואני חושב שזאת נקודה מאוד דומיננטית, אני רואה על החבר'ה, שאם יהיה להם ארבע מינים, והתפילות שלהם יהיו מושלמות, הם יהיו לוחמים הרבה הרבה יותר טובים. ואני חושב שזה אין כמו זה, הסיפור הזה, שמתאים לחג הסוכות. מה זה קיום מצוות לכל פרטיהם ודקדוקיהם גם במצבים כאלה?
אצלכם, הרב רוז'ה, היה יותר קל לזכור שסוכות, או שגם היה בלתי אפשרי?
יש לי שני סיפורים קשים. אחד מהם זה שהמצב היה שהמתקן ברפידים היה במקום נמוך, למעלה היה מנחת של מסוקים. ובהמשך, בית חולים שדה גדול מאוד. המסוקים היו לוחתים, המתים אלינו, הפצועים לבית חולים שדה. וזה היה 3-4 ימים, כל חול המועד, רצוף, כל הזמן מגיעים מסוקים. יום אחד, לא זוכר באיזה יום שחול המועד, לא זוכר, פתאום שקט, אין מסוקים, יש דממה, ואנשים קצת יושבים בסוכה, ככה מנסים להעביר את הזמן איכשהו, להתאושש, הוא לא זוכר את זה, אני זוכר את זה. הבחור שכזה הציע, בואו נלך לשמח את הפצועים.
הוא עושה סימן שהוא כן זוכר, איצ'ה.
יצאנו בטור, לרכבת, רצים בין
ה... שאילן קידוש.
קידוש, הוא זוכר, אני לא זוכר, אני זוכר למלחמה תמונות, לא זוכר את זה. תוך כדי שאנחנו רצים בין המיטות, אחד מלפצועים רומז לי באצבע. אני מתכופף אליו, הוא אומר לי, שהוא רוצה שנביא לו ארבעת המינים. אבל לא בירכתי השנה על ארבעת המינים.
וואו.
הלכתי, חזרה לפסנות, הבאתי ארבעה מינים. הוא שוכב, הוא פצוע. הוא מחזיק את ארבעת המינים בידיים, מברך. אשר הקידי שלנו מצלב וציוונו, אנו לתלת עוליו. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ארבעת המינים נופלים לו מן היד. נשמתו יצאה.
וואו.
במילים שהחיינו נשמתו יצאה. זה תערובת של, לא יודע, חיים, לא יודע איך להגדיר את זה. זה תמונה, לא יכול לשכוח אותו. זה קשור לחג הסוכות. אבל סיפור אחר שלא קשור לחג הסוכות, אני רוצה להסביר לך מחדש באיזה אווירה אנחנו היינו במצבים מסוימים מאוד קשים. שוב, תעזור לי בזיכרונות, זה כל יותר טוב משלי. היה, בעיר סואץ היה קרב מאוד מאוד קשה. כי חשבו שהעיר ריקה, נכנסה שיירה שנמצאה באמצע העיר, אש מכל הצדדים, המון נהרגו שם, לא זוכר, והחזיקו, המצרים החזיקו אותם אצלהם. ואנחנו בתרחידת קבורה פיקודית, כל יום באנו לפתח של העיר, היום מחזרים אותם, מחר, היום, מחר, היום, מחר, תרטורו אותנו, לא זוכר כמה ימים. יום אחד אחר הצהריים, החזירו לנו מספר ארונות, חזרנו לפעיד, שם היינו. מגיע בשעת לילה מאוחרת, הרוב החיים לא יודעים את הסיפור הזה, מגיע סרן מהנדסה, הוא אומר, אני רוצה שתפתחו את הארונות, הבן שלי נפל בסואץ, אני רוצה לזהות את הגופה. אי אפשר, אסור לו לדבר כזה לעשות, אסור. הוא לא, ואיך תזהה אותו? אומר, היה לו ברגל אחת שש אצבעות. אני ברחתי. ומישהו אחר פתח את הארונות, הוא גילה את הבן שלו.
והוא מצא אותו שם.
מצא את הבן, זה לא זה. עוצמה, אדם הולך לעשות, מתעקש, ואתה קורא את זה. ואתה עמדת במלחמה מצבים שאתה, היום אתה חושב על זה, זה סיוט. איך עמדנו בזה? עצמו שהרב אמר, כמו שאתה אמר, אמונה, 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 בתפקיד החשוב שלנו, וכמו שהיה אומר אחד מהוותיקים ברוך הר זהב, תזכור, מאחורי כל חלל יש משפחה. אחד אמר לי, לפעמים אתה חושב שאתה מטפל בחלל, אתה השליח של עם ישראל. כאילו עם ישראל עומד לך בעורף ואומר, אתה השליח שלנו, תעשה כל מה שצריך, כל מה שאפשר, למען כבוד המת, כבוד החי. זה רגעים גדולים שעברו עליי, ואני לא יכול לשכוח אותם, וזה אני נושא בקרבי כל הזמן. לעשות כל מה שאפשר בנושא של חללים, כי אנחנו שליחים, עלינו מוטלת שליחות, חייבים למלא את השליחות הזאת במקסימום האפשרי.
איצ'ה, אז איך באמת מתאוששים מעשייה שכזו, עשייה כמובן קדושה, אבל איך?
מה פירוש מתאוששים? לא נופלים לדיכאון?
איך?
זה אחד מהניסים.
עברתם איזשהם תהליכים, אחרי איזה שיחות?
לא הייתה זו מודעות, כלום שום מודעות.
שום דבר לא. אתה צריך להיות...
סליחה, אז נפרץ. צהל עשו סרט, יש מתירים. ראה את זה אדם בשם דוקטור אליצור ברנשטיין, שהוא פסיכולוג קליני. התקשר אליי ואמר לי, תגיד, אתם קיבלתם איזה טיפול בשעתו?
ושום דבר לא היה.
איך זה יכול להיות? אמרת לו, אמרת לו, כנראה שהמוקד היה משפחות, לא אנחנו. הוא לא מבין. דוקטור אליצור ברנשטיין.
אז איך בכל זאת הצלחתם, איצ'ה?
אני אגיד לך. ביום אחד מן הימים הגיע אלינו מהצוות מהבית חולים רופאים בכירים. עם פרופסור מוריס קליינהוז, פסיכיאטר הראשי של הצבא, והם אומרים לו, תשמע, יש פה למטה יחידה שהחבר'ה האלה קצת ירדו מהדעת, מתעסקים עם חללים כל היום, שרים כל היום, רוקדים, הם לא נורמליים. תלך, תפתח להם קצת. הוא בא, ונתן לנו הרצאה, בחמש הדקות הראשונות היה שקט, אבל אחר כך היא התחילה שמה בדיחות, וצחוקים.
שחורות ככה.
לא נתתי לו לדבר, דקה לו. הוא דיבר, הוא אומר, טוב, תן לי לדבר, נתתי לו לדבר, בסופו של השיחה הוא אומר לי, חשבתי שאתם צריכים פסיכיאטר, עכשיו אני רואה שאני צריך פסיכיאטר.
זה מה שהוא אמר.
אבל מה שאמר, פרופסור קליינהוז, מוריס קליינהוז.
אתה מבין למה?
אז מה?
כי הליצן הזה הלך ומודד אותו. שואל אותו מה זה? הוא עושה לך ארון לפי מידה.
תבין, אז זה אתה צריך להיות בנוי, להיכנס לחבר'ה קדישה, גם האזרחית וגם הצבאית, אתה צריך להיות בנוי. אני זוכר את עצמי, בתור ילד קטן, הלכתי לכל לוויה, לא פחדתי. תקלתי בפנים מה עושים, לא פחדתי.
אבל באמת הנושא הזה של ההומור, אולי ברבות השנים, הרב רוז'ה, מספרים, מתנדבי זקה, שאולי זו גם דרך של באמת התמודדות על ידי ההומור.
אין ספק. איך אתה פורק את המתח בבדיחות שחורות.
כן.
כן. אחרת הם נכנים. אני אגמור עם סיפ... איך, איך, אתה אומר, איך עברנו את הסוכות? איפה היה לנו סוכה? איך היה סוכה? איך היה שכח? תגיד אתה, תן לי רעיון.
איך היה בבית, אני לא זוכר.
אני אגיד לך איך. את הסוכה עשינו מהארונות. הרי היה לנו מספיק ארונות. הרי כמו שרב לפידות אמר מקודם, תן קומנד, 10 ארונות לא יחסר. סוכה גדולה עם ארונות. שכח. אומר לרב רוז'ה, לך תחפש שכח. אתה נורמלי? אני אומר לו. במדבר שכח. איפה יש במדבר שכח? ב', אנחנו במלחמה. אבל תריך צל, תריך צל. הוא אומר, קח את הקומנד, כי לך תחפש שכח. סייעתי דשמיה. סייעתי דשמיה. קודש ברוך יעזר לנו. אני לוקח איתי יהודי לוחם יעקב בשם חיים יצחוק פרייזלר. עולים על הקומנדקר, נוסעים ונוסעים, אמרת לו, אתה תסתכל ימינה, אני אסתכל שמאלה. נוסעים 5 דקות, 10 דקות, פתאום אומר לי, איצ'ה, יש פה שכח, יש פה קיינס, מאיפה? תסתכל, קח ימינה. אני רואה, ודי מלא כני סוף. בואי נשאלו אלום, איפה? אומר לי, איצ'י, זה משש את ימי ברשת עבורי. ואחרי כמה דקות חזרנו חזרה עם קומן כרמלא כני סוף, הם השתגעו החבר'ה, איצ'י, מאיפה הבאת את זה? משש את ימי ברשת.
זה עוד אחד מהדברים שהוכנו כבר משש את ימי ברשת.
לא להאמין, זה סייעת הנשמיה שהיה לעם ישראל, במיוחד לנו, בסיני. עוד דבר, עם ישראל הסתובב 40 שנה במדבר. 40 שנה. אני והרב רוז'ה, ולקחתי אותו לקראת הסוף ככה שיהנה קצת, אמרתי לו גם כן, 40 שנה הסתובב. בוא נראה איפה עם ישראל עברו את הים. איפה הם נכנסו, הם נכנסו. היינו שם. עברנו את כל המדבר, לאורך ולרוחב נסענו אותו ביום אחד.
כדי למצוא את המקום שבו עברו.
כן, עברו והסתובבו.
אבל עברו באיזה פרסה, לא היה איזה מסלול פרסה.
כן, כן, מסלול פרסה, כן, שם ב... אחרי אגם אמר, אחרי אגם אמר, שמה, אגם אמר שמתחבר עם ים סוף שמה. בין אגם אמר אל הים סוף שמה, היינו בג'ידי, במיטלה, בצבת פארקר.
אבל הייתה, לא רוצה פה לפתוח סכסוכים ישנים, אבל הייתה עוד פעם שירדת ממש דרומה, כי הרב לפידות החליט להניש אותך על איזה משהו, לא? נתן לך איזושהי מטלה. מה זה היה? הרב לפידות מכחיש, הוא לא זוכר.
לא זוכר.
אבל אתה זוכר, מה?
40 יום הייתי באילת. ולא היה לנו מה לעשות. במוצבים המצרים, הכשרנו, אבל הם אמרו לנו, שוב פעם טרף, אין מה לעשות פה. בגבול הדרומי, גם כן המצרי, גם כן. מה עשינו כל היום? הלכנו לבקר את הרב הראשי שם, ואנחנו בית חבד, הלכנו לחוף הים. אני מציע לאף אחד שיש לו קצת עירת שמיים, אין לו מה לחפש באילת.
לא חזרת לשם.
לא חזרת לשם. ראיתי שם אנשים בלבוש, בחליפה של אדם הראשון.
טוב. אנחנו לקראת סיום, אולי תובנה, אם אפשר ככה, מי שיכול עוד להוסיף משהו, הרב לפידות מאותה מלחמה.
מה שמדהים זה, שהנושא של פוסט-טראומה, הוא לפעמים לא תופס אותך בשנים הראשונות. אני לא אגיד שמות, אבל יש לנו כמה אנשי חברה קדישה, כמה אנשי רבנות בכירים, שרק עשרות שנים אחרי זה התגלה שהם במצב מאוד מאוד קשה.
הרב האלה.
גם בגלל העובדה שכמו שאמרנו,
אז לא הייתה מודעות
ולא טיפלו ולא בדקו ולא, אבל יש כמובן כמה ש...
כן,
הוא נחצה, אחד ממוכר כנחצה. כן, כן, נחצה מעל 100%. והנקודה הקשה, שאנחנו קיבלנו הסדרניקים, לא דיברנו על זה, קיבלנו הסדרניקים, אז קראו לזה הסדרניקים, היום קראו לזה בן אישים, לתגבור לחגים, לפני שידענו שיש מלחמה. ובמו ידינו רשמנו, החייל הזה והזה הולך למוצב הזה, החייל הזה והזה הולך למוצב הזה.
אתם שלחתם
אני
אותם?
אני שלחתי לרב זינגרביץ' לאוגדה, 30-40 לפי המוצבים, שבכל מוצב יהיה אחד או שניים, והוא במו ידיו, כמובן הוא לא אשם, הוא לא ידע, הוא לא חשב, כלום. אבל אני מניח שהוא סחב את זה די הרבה זמן.
שזה מלווה.
קובע גורלות.
טוב, משפט אחד אם אפשר, על, על, על ימינו אנו, על מה שקורה כיום ברחובות, אתם עם התובנות שלכם ממרום השנים. איך אתם מרגישים בכלל כלפי האמירות האלה? יצא לך איתי לצאת לרחובות קצת, למפגינים, לשוחח איתם?
לא, כי אין לי זמן. יש לי חברותה מהבוקר עד הבוקר, וזה לא מעניין אותי כל כך, אבל זה כואב לי. זה כואב לי שעם ישראל לא מבינים, לא יודעים מה זה יהדות, אבל הם לא אשמים. ההורים שלהם אשמים, המחנכים שלהם אשמים, המורים שלהם בבתי הספר, כי הם לא לימדו אותם לומר שמע ישראל. הם לא יודעים מה זה. אז הם עושים את ההפגנות, כי הם לא יודעים. הם לא יודעים מה זה, מה זה תפילין. הם לא יודעים. את אומר להם, תהיו מאוחדים. מה זה מאוחדים? תלכו מפה. מה שהיה בליל כיפור עם בכיכר דיזנגוף. אז אני מאשים את המורים שלהם ואת המחנכים שלהם. את האנשים של היום.
אבל אולי דווקא כל הפלוגה שלכם,
תינוק שנשבו.
שהייתה אולי צריכה לבוא כקבוצה, גם ל...
הם לא יבינו, הם לא יבינו את זה. הם לא יבינו.
הרב רושע, איך אתה מרגיש את הדברים מהשטח?
אני ככה, קודם כל, אני מחובר מאוד מאוד להורים שקולים בבית ים. יש בית ילד לבנים, קוראים לי הרב של המשפחות השקולות. הכבוד שנותנים לאנשים דתיים מעולה, מאוד מרחים. אני לא נתקלתי בשום הבעיה מסוינת בעניין. מה שקורה עכשיו ברחוב, פשוט מכאיב לי. מכאיב לי כמו פיזית, אני פשוט כואב. למה הגענו עד מצב ככה זה? זה ממש לא מובן. יש כמה פסוקים בתורה שדברים על חזרה בתשובה. עם ישראל לחזור בתשובה, יחזיר אותה בתשובה. יש פסוק אחד אומר שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יחזור אותה בתשובה. זה מה שיכול לקרוא עכשיו. אין לי הסבר אחר. צריך להמשיך את הניסים שדיברו עליה פה כל הזמן. בוב, דרך הטבע, המצב נראה מאוד לא טוב, כואב מאוד.
הרב לפידות?
אני אולי קצת, לא אני לגמרי על התשובה, כי אני מסתכל על זה, אני אומר את האמת, אני אישית מסתכל על זה בדיוק כמו הקורונה. תשימו לב כמה זה דומה. יום קודם, אם היו אומרים לך שדבר כזה יקרה, היית אומרים לך
לא, 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 כן, לא, לא.
כשזה פרץ, כל גדולי עולם עמדו ולא ידעו לפתור את הבעיה של הקורונה. אותו דבר פה. מה שהתפרץ עכשיו החוצה, אם היית אומר יום קודם שיקרה כזה דבר, אומרים לך אותם שוגע, לא מאמינים לך.
אבל יש גם תקווה.
ולא ידעו, ולא ידעו, ולא יודעים עכשיו, כל הגדולים, שני הצדדים, כי אני פוגש גם את אלה וגם את אלה. כולם מרגישים שהעננה גדולה מוטלת עלינו, ואני, בתחושה האישית שלי, אומר, זה איזשהו תהליך של בורא עולם שיוביל אותנו לאיזשהו מקום. יש אומרים שדווקא מתוך כל המצב הקשה הזה, יבוא התהליך של הבירור. אבל אולי כאן גם אני אחבר את זה למה שהרב רוז'ה אמר, ולמה שדיברנו, שזה סיום טוב. במשך עשרות שנים, אני טיפלתי, הייתי בקשר עם משפחות שקולות. יש אפילו משפחות שקולות מיום כיפור, שקשורים אליי עד היום, עד כדי כך. ובמצבים כאלה, אנשים רואים את האמת מול העיניים. לא היה לי מצב אחד או מקום אחד, שהייתה איזו רתיעה או משהו כזה, אלא בדיוק ההפך. אמרו, אנחנו מקנאים בכם שאתם מאמינים, ויש לכם במה להתאפס. זהו.
בזאת נסיים. נאמר תודה רבה.
מתוך ההסתר תבוא ההתגלות.
בעזרת השם.
בעזרת השם, בקרוב.
שנזכה. הרב אהרון יצחק לפידות, הרב יעקב רוז'ה, הרב יצחק גרוסברגר, ונאמר תודה גם לרב רנה נאמן, שהיה איתנו. תודה רבה שהגעתם, טרחתם, ושיתפתם אותנו. אני אישית למדתי לא מעט, אני בטוח שגם מאזיננו וצופנו. תודה רבה, מועדים לשמחה.
מועדים לשמחה, ערב טוב.
תודה רבה לכולם, מאזינים וערב טוב.